ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף פי א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נפנה את תשומת ליבנו לשוליים ממול, תחת הכותרת נושא/מבנה. אתם רואים מספרים רומאים 1 ו-2, הם שני לשונות ברב המנונה בעניין אותו ואת בנו אי נוהג בקודשים. הגמרא, אמר רב המנונה, אומר היה רבי שמעון, אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים. מה הייתה מה? כיוון דאמר רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה לא שמע שחיטה, ואמרנו בשיעורים הקודמים שכדי לעבור באיסור אותו את בנו, אדם צריך לעשות מעשה שחיטה, לא למשל לראות בבהמה ואחר כך לשחוט את הבן, לראות באים ואחר כך לשחוט את הבן, אדם לא יעבור בכך אותו ואת בנו, כי אתה לא שחטת את האם, ירית בו. עכשיו, לפי רבי שמעון, לא רק זה, אלא גם פעולה של שחיטה, אבל הוא לא מביא לידי היתר אכילה, גם זה נקרא שחיטה שאינה ראויה, וגם זה לא שמע שחיטה. שחיטת קודשים נמי, ממשיך הגמרא, שחיטה שאינה ראויה היא. למה? כי אחרי שאתה שוחט בהמת קודשים, אתה לא יכול לאכול את הקורבן עד שתזרוק את הדם. אז השחיטה של, של, של קודשים, של קורבנות, אינה ראויה, לא מביא לידי אכילה, בכל אופן, באופן מיידי. אז לכן, לפי רבי שמעון, שהוא בדעה, הוא אוחז בדעה, ששחיטה שאינה ראויה לא שמע שחיטה, אז בקודשים אין איסור אותו ואת בנו. מטיב רבה, תשימו לב שאנחנו מתחילים פה קושייה ארוכה. מה שקורה, קודם כל נצטט מקור תנאי, ואחר כך הגמרא תקשה קושייה על המקור כמו שהוא, ואז בהמשך, בתוך הקושייה ארוכה, הגמרא תגיד חיסוי מחסה ואחי קטני, ואז נראה את נגיד תיקון המקור, ואז הקושייה תגיע לסיאו וסיומו לקראת סוף הקושייה ארוכה. אז בינתיים, מה טיב רבה? אחרי שרב המנונה קובע שלפי רבי שמעון בתחום קורבנות אין איסור אותו ואת בנו, מה טיב רבה? אותו ואת בנו קודשים בחוץ. אם ובנה שניהם קורבנות, שחטת את שניהם מחוץ לבית המקדש. רבי שמעון אומר, שני בלא תעשה. שחיטת השני בחוץ גורם לכך שאדם עובר על לא תעשה. שהיה רבי שמעון אומר, כל הראוי לבוא לאחר זמן, הרי הוא בלא תעשה ואין בו קראת. קראת זו העונש על שחיטת חוץ. אבל הבהמה הבהמה השנייה פה ששחטת, הוא לא היה ראוי לבוא אחרי ששחטת את האם, אתה לא יכול להביא את את השני. רש"י כותב, שני בלא תעשה דשחוטי חוץ, לא תעשה של שחוטי חוץ. אנחנו לא עוסקים כאן באותו ואת בנו, במקור הזה, אלא בשחוטי חוץ, והשני הוא נקרא לא תעשה של שחוטי חוץ, ואף על פי שאינו בקרית, למה? דלאב מתקבל בפנים הוא, אי אפשר היה להקריב אותו בפנים. מכל מקום, בוא נגיד, שרק אם היית יכול להקריב אותו בפנים והקרבת אותו בחוץ, אז יש חיוב קראת. אבל דבר שלא היית יכול להקריב בפנים, אם עשית אותו בחוץ, הוא אינו בכרת, אבל יש לא תעשה, יש עבירת לאו. מכל מקום, בלא תעשה הוא. הואיל ורצוי לאחר זמן. היה, אם היית ממתין עד למחרת, היית יכול להביא אותו בפנים. ולאו דידי, הלאו שאנחנו מדברים עליו, מפרש בפרק בתרי דזבחים, מלא תעשו ככל אשר אנחנו עושים וכו', יש פסוק של לא תעשה בנקודה הזאת. אנחנו נחזור לגמרא, והחכמים אומרים, כל שאין בו כרת, אינו בלא תעשה. זה שיטת החכמים, וקשילן, ואנחנו מקשים, קודשים בחוץ שני, אותו שני, אותו בן, אחרי ששחטת את האם שהיא הייתה קורבן בחוץ, השני בלא תעשה ותולו, אתה אומר שזה רק לא תעשה ואין קרת, כמה מקטל קטל? הראשון, זאת אומרת, האמא, שעשית שחוטי חוץ על קורבן, זה כמו להרוג אותו. שני מקבל בפנים הוא. השני, שאתה כן שחטת בחוץ, מתקבל בפנים, הוא היה אפשר להקריב אותו בפנים. אמרנו שהאיסור של אותו בית בנו זה רק אם שחטת את שניהם. אבל הראשון, שאומנם עשית פעולה של שחיטה, אבל זה לא שווה כלום, זה, כי זה קורבן, שחטת אותו בחוץ, זה כמו להרוג אותו. ואם כן, אין איסור לשחוט את הבן. ואם כן, היה מתקבל בפנים, כקורבן, קרית נמי לחייב. היינו צריכים לומר על השני שיש חיוב קרית. למה כתוב, למה אנחנו אמרנו למעלה שרק הוא בלא תעשה וזהו, ובלי קרית. וימה רבה, וימה מילה כדי, רבה, ויש גרסות בלי שם, חיסורי מחסרה ואחי קטן צריכים לחזור על המקור עם התיקון הבא. קודשים, שניהם, אותו ואת בנו הם קודשים, האם ובנה הם קורבנות, שניהם בחוץ, אם שחטת את שניהם מחוץ לעזרה, לרבנן, ששחיטה שינה ראויה שמה שחיטה, הם לא בדעתו של רבי שמעון, אלא אפילו שחיטה שלא מביא לידי היתר אכילה, אבל זה פעול, בכל זאת עשית פעולה של שחיטה, סכין, אני לא מדבר על יריעה בבהמה, אלא עם סכין על הצוואר, רק לא מביא לידי אכילה, זה לא, זה לא משנה מבחינת שמה שחיטה. אז אם שניהם בחוץ, לפי הרבנן, ראשון אנוש קרת. זה שחיטת חוץ רגיל. שני פסול ופטור. השני לא מתקבל בפנים. ולכן הוא פטור מאיסור שחיטת חוץ. לרבי שמעון שניהם אנושים קרת. פה אנחנו רואים את השינוי ממה שאמרנו מקודם. בשניהם יש עונש קרת. הראשון פשוט זה שקורבן שחטת בחוץ. השני אין מניע מצד אותו עובד בנו, כי הראשון הייתה שחיטה שאין ראויה, זה לא שמה שחיטה לפי רבי שמעון. אז השני היית יכול להקריב אותו בפנים, לא עשית, אז יש עונש קרת משום שחיטת חוץ. עוד דוגמה, אחד בחוץ ואחד בפנים, הם שניהם קורבנות וזה אותו עובד בנו, והסדר, כמו שאמרנו בשיעורים קודמים, הסדר הוא מעכב, צריכים להדגיש את הסדר. לרבנן, ראשון אנוש קרת, שני פסול ופטור. השני לא היה ראוי כקורבן, כי שחיטה שאינה ראויה לפי רבנן שמה שחיטה. הראשון נשחט בחוץ, השני לא היה ראוי, כי יש בעיה של אותו ועד בנו, אז הוא פסול, הוא פטור, כוונה פטור מקרת. ורבי שמעון, שני כשר, שני הקורבן השני, הבן עשית בעזרה, בסדר גמור, אין שום בעיה, כי הראשון היה שחיטה שאין ראויה, וגבי אותו ועד בנו, מאחר שזו הייתה שחיטת חוץ. אחד בפנים ואחד בחוץ, כאן הסדר הפוך, לרבנן הראשון כשר ופטור, שני פסול ופטור, השני למרות שהיה קורבן ועשית בחוץ, אבל היה מחוסר זמן, לא היה מתקבל היום, כי האם נשחט היום, היה צריך להמתין עד המחר. עשית בחוץ, הוא פסול, הוא פטור, אין איסור שחיטת חוץ, בגלל שהוא לא היה מתקבל בפנים באותו יום. ורבי שמעון, שני בלא תעשה. השני, נגיד הבן, שגם היה קורבן, שחט אותו בחוץ, יש כאן איסור לאו. אנחנו נסתכל ברשי, שני בלא תעשה ולא בקרית. רשי מימול, דלאו מתקבל בפנים, הוא דהה כמה שחיטה ראויה הווי. עכשיו שואלת הגמרא, ואי סרקא דאיתך, אין אותו ואת בנו נוהג בקודשים? אז מה קרה פה? הראשון היה בפנים, ואמרת מקודם, והפמונה אמר, שאותו ואת בנו לא נוהג בקודשים, בגלל שזה שחיטה שאינה ראויה, כי חסר הזריקת הדם. אז אם אתה אומר ששחיטת קודשים אינו נוהג, או איסור אותו בית בנו אינו נוהג בקודשים, שני במקרה האחרון בברייתא, במקור שקראנו, שני עמי בלא תעשה ותולו, למה אתה אומר יש רק לאו? הרי שחטת את הקורבן בחוץ, קרית נמי לחייב, היית צריך לחייב אותו גם קרית משום שחיטת חוץ. אז מכאן רואים דלו כרב המונה. ושוב פעם, הראשון היה קורבן, זה קודשים בפנים, רואים מכאן, מזה שהשני לא חייב קרית, שהראשון היה שחיטה ראויה, והשני לא היה ראוי לבוא כקורבן. אז אם עשית אותו בחוץ, לא עברת איסור קרית על שחיטת חוץ. וכל זה בגלל שבקודשים כן נוהג איסור אותו ואת בנו, כי בקודשים זה כן נחשב, השחיטת הקודשים כן נחשב שחיטה ראויה נגד רב המונה. אלא אמר רבה, הכי כאמר רב המונה, אין מלכות אותו ואת בנו נוהג בקודשים. מה הייתה מה? לפני שנגיע לטעם, רב המונה בעצם לפי הלשנה השנייה מכיר בכך ששחיטת קודשים שמה שחיטה, ולכן אפשר להבין את הסיפה של המקור שקראנו, שהשני שנשחט בחוץ הוא פטור מקרית, כי הוא לא היה מתקבל בפנים, מאחר שהאם נשחטה בפנים למרות שהיא קורבן שחיטה הראויה, והשני ממילא לא היה ניתן לשחוט אותו באותו יום, לכן נשחט בחוץ פטור מקרית. מה שכן, יש לא תעשה, ובעבירת לא תעשה רשי הביא את המקור מוקדם יותר, לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים וכו'. מאחר שלא תעשה רגיל חייב מלכות, פה החידוש, אין כאן מלכות. וזה השאלה, למה? הגמרא עונה. מה איתמה? כיוון דחול כמה? דלא זריק דם, כל זמן שלא נזרק הדם של הקורבן, לא משתרי בשר. הבשר שנשחט לא נהיה מותר, מעידנה דקשחית הווי הדרעת ספק. כדי שיהיה עבירה של אותו ואת בנו, צריכים, וכדי שיהיה מלכות, צריך התראה. מתי מתרים? בתחילת המעשה. תחילת המעשה זה באמת השחיטה, אבל התראה, כדי להיות התראה שיביא לידי מלכות, צריך להיות בתנאים של ודאות, לא תנאים של ספק. ומה הספק? ופה הרבינו גרשום מסביר שכדי לתת התראה, לא לעבור על איסור ואותו ואת בנו, אתה צריך להגיד לבן אדם, פה בעניין הקודשים, תיזהר שלא לזרוק אדם. עכשיו, בשעה שהוא שוחט את הקורבן, אין כאן ודאות אם הוא כן או לא יזרוק את הדם. ואנחנו שוב פעם צריכים להתרות, היזהר, לפי רבנו גרשום, היזהר שלא תזרוק את הדם. יכול להיות, בגלל שיש כאן שיקול או נתון של זמן עד שהוא מגיע לזריקה, יכול להיות שהוא כן יזרוק את הדם. ואז הוא עבר על המצווה, אבל מצד שני יכול להיות שהוא לא יזרוק את הדם. כאן זה עומד בספק, והתראת ספק לא שמה התראה. והגמרא אומרת, ואז דה רבה לטעמי, מה שרב עכשיו אמר הוא בעצם רבה עקבי ולשיטתו. דאמר רבה, הוא חולין ובנה שלמים. רבה שאמר שאותו ואת בנו קיים התראת ספק בתחום הקודשים, נראה שהוא אומר דבר דומה עוד מעט. שני בהמות, אם ובנה, אחד חולין והבן הוא, האם חולין והבן קורבן, שלמים. שחט חולין ואחר כך שחט שלמים, פטור. כמובן שחט את השלמים הבן בו ביום, באותו יום שהוא שחט קודם את האם, פטור. למה? למה פטור? פטור כוונה ממלכות, כי התרעת ספק. כי גם מאחר שמדובר בשחיטת קודשים, השחיטה עצמה לא מביאה לידי אכילה עד הזריקה. ואתה צריך להתרות בשעת השחיטה, אל תעבור על איסור אותו ואת בנו. אבל מאחר שיש כאן שיקול, כמו שאמרנו מקודם, שיקול של זמן עד שהוא מגיע לזריקה, זה מכניס אותנו לתחום הספק, התרעת ספק, והוא פטור בגלל הפטור ממלכות, בגלל שהתרעה לא מהווה התרעה. שלמים ואחר כך חולין, האם הייתה שלמים ואחר כך הוא שחט את הבן. עכשיו כשמדובר פה הוא שחט את שלמים, הוא שחט את שלמים וגם זרק את הדם. אחר כך הוא מגיע לבן שהוא לא קורבן, חולין, והוא שוחט אותו, חייב. כאן הוא חייב כי זה התרעת ודאי. אין שום שיקול של זמן עד שהוא עובר על העבירה. תוך כדי דיבור יכול להיות העבירה עצמה, השחיטה. מאחר שהשני חולין, אין משהו מעבר לשחיטה עצמה. וכאן שוב פעם אנחנו רואים בדוגמה הראשונה ששחט חולין ואחר ששחט שלמים, שרבה אומר פטור בגלל הבעיה של התרעת ספק, לא שמע התרעה, וכך אמרנו שזו רבה לשיטתו, אז דה רבה לטעמי. עוד הלכה של רבה, המשולשים שאתם רואים הם מימרות של רבה בניין אותו בית בנו בקודשים. ויאמר רבה, היא עולה ובנה, סליח עוד פעם, היא חולין ובנה עולה, האם חולין והבן קורבן, קורבן עולה. רק נזכיר שקורבן עולה כולה כליל, אין אכילה, אבל יש דין של זריקת אדם. לא מבעיה שחט חולין ואחר כך שחט עולה דפטור, זה אני לא צריך ללמד, אמרנו את זה כבר, כי כדי לעבור על אותו בית בנו צריכים התראה, וכאן הבעיה שוב פעם של התראת ספק. השחיטת עולה לא מספיק, אלא צריכים גם את זריקת הדם, והוא מחוסר, ואנחנו לא יכולים לדעת בוודאי אם כן אם לא. אני הייתי אומר בנוסף שהשחיטה של עולה לא מביא לידי אכילה. זו נקודה חשובה שאנחנו נתייחס בהמשך. אז זה פשוט אם הוא שחט קודם האם חולין ואחר כך שחט את העולה שהוא פטור. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אלא אפילו שחט עולה ואחר כך שחט חולין פטור. למה? שחיטה קמיתה של העולה לאו שחיטה בת אכילה היא, כמו שאמרנו לפני שנייה, שבשונה לשאר הקורבנות, קורבן עולה לא נאכל, אז מצד זה הוא נחשב שחיטה שאינה ראויה, שאינה ראויה לאכילה. לכן באותו ותמו, כפי שאמרנו כבר כמה פעמים, האיסור הוא רק בתנאי שלפי רבי שמעון, כמובן בתנאי שעשית שחיטה הראויה לאכילה. כאן כשמדובר בקורבן עולה, היא לאו בת אכילה, מאחר שקורבן עולה כולה קליל. ורבי יעקב אמר, הוא חולק על רבה, הוא אומר, אמר בשם רבי יוחנן, עוד פעם, רבי יעקב אמר רבי יוחנן, אכילת מזבח שמה אכילה. אז לכן, כמו שהתייחסנו לקורבן שלמים, יש להתייחס גם לקורבן עולה, כי בקורבן עולה, נכון, הבן אדם לא אוכל אותו, אבל המזבח כן, כולה קליל. מה הייתה, מה? תאמר קרא, ואם האחול יאכיל מבשר זבח שלמיו. בשתי אכילות הכתוב מדבר, אחד אכילת אדם ואחד אכילת מזבח. עצם זה שאתה מעלה את כולו על המזבח, זה גם סוג של אכילה, אז זה כן שחיטה המביאה לידי אכילה. לכן הסדר יהיה חשוב. עוד פעם, אם אתה שחטת קודם החולין ואחר כך שחט עולה, הוא יהיה פטור ממלכות בגלל התרעת ספק, בגלל הבעיה של הזריקת הדם שעוד לא בוצע בשעת השחיטה. אבל ההפך, אם שחט קודם העולה וגמרת את הזריקות הדם ואחר כך שחט את החולין, לפי רבי יעקב יש כאן איסור אותו ואת בנו מושלם. השחיטה הראשונה עם הזריקה, זה נקרא שחיטה שמביא לידי אכילה, אכילת המזבח. המשנה, השוחט ונמצא טריפה, השוחט לעבודה זרה והשוחט פרת חטאת, זה פרה אדומה, הוא שחיטה שאינה לא אוכלים אחרי השחיטה הזאת, ושור הנשכל, שור שדנו אותו לעמות בגלל שהוא הרג בן אדם, סוקלים אותו, ובשעה שפסק דין נאמר עליו שהוא חייב סקילה, הוא אסור בהנאה, אז מי שישחוט אותו אחר הגמר דין, הוא לא יכול בכל אופן לאכול אותו, אז זו שחיטה שאינה ראויה לאכילה. ועגלה ערופה, רש"י כותב, ועגלה ערופה דסביר עלי דנאסרת מחיים, ואפילו שחטה במקום לערוף את ראשה אסורה, כבר נאסרה, אז זו שחיטה שאינה ראויה לאכילה. רבי שמעון פותר, בכל המקרים האלו השחיטה לא תביא לידי אכילה, כמובן נמצא טריפה או שחט לעבוד הזרה שזה עושה אותו בהנאה ושאר השחיטות שכבר הסברנו. לכן אם אתה שוחט בצורה כזאת, אחד מהדוגמאות אלו, ואחר כך אתה שוחט את הבן, אז אין איסור אותו ואת בנו, וחכמים מחייבים. השוחט נתנבלה בידו, והנוחר והמעקר פטור משום אותו ואת בנו. בסיפה של המשנה גם החכמים יודו, כי לא עשית אפילו פעולה של שיטה, סתם הרגת את הבהמה, כמו לירות בבהמה, נוחר מעקר, הוא דוקר את הבהמה, הוא עוקר את הסימנים, את הקנה ובשת, זה לא דומה לרשע שהיו פעולות של שיטה רק שלא הביאו לידי אכילה. לכן בספר גם החכמים מודים. לפני שנעבור לתוך הגמרא, אנחנו לפני תשומת ליבנו לשוליים, רואים תחת הכותרת נושא סלש מבנה מספרים רומאים 1-2, ואנחנו מציינים פה שני מחלוקות, רבי יוחנן וריש לקיש, בניין לאו שניתן לעזרת מיטת בית דין. אנחנו נסביר את זה במהלך הגמרא. אחר כך הגמרא תאמר וצריכה. דרך כלל רואים את זה הרבה, שאם אותו מחלוקת שנויה פעמיים, רוצים לדעת למה צריכים את זה, למה צריכים פעמיים ללמד אותו עיקרון, והגמרא עושה את זה בצורת צריכותה. וזה אתם תראו בערך 8 שורות מסוף העמוד, הגמרא תעסוק בלמה צריכים את זה פעמיים. עכשיו הגמרא, מה אמרה בשמואל בן לקיש? לא שנו, מה שראינו במשנה, שהשוחט בעבודה זרה חייב משום אותו ואת בנו לפי הרבנן. כמובן לפי רבי שמעון, השוחט עבודה זרה זה שחיטה שאינה ראויה, וממילא לא שייך בו איסור אותו ואת בנו, שכל כולו עבירה רק אם מבוצע שחיטה הראויה. אבל לפי רבנן, שלא מקפידים על כך, השוחט עבודה זרה, ואחר כך נגיד שחט את בנה, או ההפך, זה אנחנו נראה האם אומרים או ההפך. אז אומר רבי שמעון לקיש, עוד פעם, לא שנו מה שהחכמים מחייבים בשוחט לעבודה זרה, אלא ששחט ראשון לעבודה זרה, נגיד למשל שחט את האם לשם עבודה זרה, ושני לשולחנו לאכילת היתר, לאכילה פרטית. אבל ראשון לשולחנו ושני לעבודה זרה, במקרה כזה לא יהיה עבירת אותו ואת בנו, לפחות ודאי שלא יהיה עונש על אותו ואת בנו, פטור. למה אין מלכות דקם לי בדרה במיני? כשאדם מתחייב על אותו פעולה שני עונשים, כמו כאן יש שחיטה לעבודה זרה שזה מביא איתו חיוב מיטת בית דין, ויש איסור אותו ואת בנו, כי השני שנשחט פה זה היה הבן למשל של זה שנשחט ראשון, אנחנו אומרים הוא מקבל את העונש החמור, הביטוי המפורסם דקם לי בדרבה, בזה שיותר בדרבה מיני. אמר לרבי יוחנן, רבי יוחנן שמע כעת מה שרבי שמעון בן לקיש אומר, והוא מגיב, זו אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותה. זה שאדם לא מתחייב בשני עונשים אלא רק בעונש החמור, אפילו תינוקות של בית רבן יודעים, זה לא צריכים ללמד. אלא אם היה לך להשמיענו דבר של טעם על המשנה, אז היית צריך ללמד את הדבר הבא. אלא פעמים שאפילו שחט ראשון לשולחנו ושני לעבודה זרה חייב, בניגוד נגיד ההבנה הפשוטה או המקרה הפשוט, יש מצב שגם שהשני נשחד לעבודה זרה עדיין יש חיוב אותו ואת בנו, כגון דעתרו בי, לשון התראה, דעתרו בי משום אותו ואת בנו, ולא עתרו בו משום עבודה זרה. אז אם הוא לא קיבל התראה משום עבודה זרה, לא נאמר לו תיזהר אל תשחד לשם עבודה זרה, אז הוא לא קיבל התראה, אז אין עונש על עבודה זרה. אבל כן היתו בו משום אותו ואת בנו, אז יש כאן רק עונש אחד. אז למרות שבפועל הוא שחט את השני לשם עבודה זרה, אבל לא קיבל התראה על כך, קיבל התראה, אלו העדים שראו אותו היתו בו אל תשחט את השני הזה בגלל ששחטת באותו יום את האימא, אז הוא חייב מלכות על אותו עבירה יחידה שעליו הוא קיבל התראה. ורבי שמעון בן לקיש הוא חולק גם במקרה הזה שלא היתרו בו משום עבודה זרה, הוא בכל זאת אותו עבריין ששחט את הבן לשם עבודה זרה לא יקבל מלכות, בניגוד לדעתו של רבי יוחנן. רבי שמעון בן לקיש אמר, כיוון דחי עתו בי, אם היה התראה על עבוד הזרה פטור, כי לא עתו בי נמי פטור. גם במקרה דנן, שלא יתרו בו על עבוד הזרה, בכל אופן, מאחר שבפוטנציאל היה כאן מיטת בית דין, אם היה התראה על עבוד הזרה, מאחר שכך, הוא לא יענש על אותו ואת בנו. ויעזדו לתמיו. מה ששמענו עכשיו, רבי יוחנן וריש לקיש, המחלוקת שלהם, שמתמקד בדוגמה הזאת שהפוטנציאל לקבל את העונש החמור מספיק לפתור את הבן אדם מהעונש הקל, כך סובר ריש לקיש. ורבי יוחנן, רבי יוחנן אומר, רק אם בפועל מקבל את העונש החמור, אלא הפוטנציאל לא מספיק לפתור אותו מהעונש הקל, הם לשיטתם בקטע הבא, דחיית הרב דימי אמר, חייבי מיתות שוגגים, כלומר הם עברו על עבירה שיש חיוב מיתת בית דין אבל לא היתרו בו, אז מאחר שלא קיבל התראה אותו אותו זה שחטא, הוא לא היתרו בו, אז הוא מוגדר כשוגג. אז הוא עשה פעולה שיש בו חיוב מיתת בית דין אבל אצלו באופן פרטני לא יהיה, כי הוא השוגג. וחייבי מלכות שוגגין, האבב רש"י מסביר, או מקרה של חיוב מלכות אבל הוא לא קיבל התראה למלכות. ודבר אחר, הדבר אחר, נגיד בו בזמן שהוא עבר לחיוב מיתת בית דין בשוגג, הוא גם התחייב תשלום, נגיד תשלום כספי, או במקרה של החיוב מלכות דבר כזה. אז היה כאן אדם שעבר על או חיוב מיתת בית דין ודבר אחר, או עבר משהו חייב מלכות ודבר אחר. אשר מביא לדוגמה, מי שאכל מעשר שני של חברו מחוץ לירושלים. אז אכילת מעשר שני חוץ לירושלים יש בו חיוב מלכות, והוא אכל מעשר שני של חברו שיש לו שווי, והוא חיסל את הפירות של חברו, וכך אז יש כאן גם חיוב ממון. אותו דבר בחיוב מיתת בית דין ודבר אחר וחיוב ממון. מה הדין? רבי יוחנן אומר חייב, שאנחנו נתמקד בדוגמה של עבירה שיש בו חיוב מיתת בית דין, לא קיבל התראה על זה, אבל הוא כן גם הפסיד ממון חברו באותו זמן. אז רבי יוחנן אומר חייב, הוא יהיה חייב לשלם את הכסף. וריש לקיש אמר פטור. רבי יוחנן אמר חייב, דה לא עתרו בו, מאחר שלא קיבל התראה על הדבר החמור, אז הוא יהיה חייב על הדבר הקל, על התשלום ממון. ריש לקיש אמר פטור. דכיוון דכי עתרו בי פטור, כי לא עתרו בי נמי פטור, בדיוק כמו שראינו מוקדם יותר. ריש לקיש אומר, מאחר שאם היה התראה על הדבר החמור, זה ודאי היה פותר אותו מהעונש הקל. גם אם לא היתרו בו על העונש החמור, הוא בכל זאת יהיה פטור על העונש הקל. וצריכה, ויש צורך ללמד את המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בשני המקרים האלו, מה שאנחנו מספרנו כמספרים רומאים 1 ו-2. תהי השמינן בה, המקרה של אותו ואת בנו, הוא שחט את הבן לעבודה זרה. ואז מה אמרנו? שהבן אדם הזה עבר עבירה שיש בו מיתת בית דין, וגם עבירה שיש בו מלכות. והוא לא קיבל התראה על העבודה הזרה שיש בו מיטת בדין. הוא קיבל התראה רק על אותו ואת בנו. אז אם היינו מלמדים רק המספר רומאי אחד, הנושא הזה של אותו ואת בנו לעבודה זרה, בהק אמר רבי שמעון לקיש, אולי רק במקרה כזה רבי שמעון לקיש היה פוטר ממלכות. למה? כי שני העונשים האלו היו באותו גוף. אותו בן אדם היה גם חייב מיטת בדין אם היו מטרים בו, וגם חייב מלכות. אז שני עונשים בגוף אחד לא עושים. אבל במחלוקת השנייה שלהם, כגון מקרה של חיוב מיטת בדין וחיוב ממון, למשל אדם שרף בכוונה פריטים של חברו בשבת, אז על השריפה יש חיוב מיטת בדין, על זה שהוא הפסיד ממון חברו יש תשלום ממון. אז במקרה כזה אימא מודי לי לרבי יוחנן, אולי במקרה כזה ריש לקיש היה מודה לרבי יוחנן, כי שני העונשים האלו הם לא בגוף. אחד, מיטת בית דין, אמנם זה בגופו, אבל תשלום ממון זה העברת כספים. אז אולי מאחר שזה לא שני עונשים בגוף אחד, ריש לקיש היה מודה לרבי יוחנן שיהיה חיוב לשלם את הממון אם לא היתרו בו על החיוב מיטת בית דין על השבת. אז לכן היה חשוב ללמד גם הדין השני, המקרה השני, שבכל זאת רב שלקיש פותר, הוא עדיין חולק על רבי יוחנן. ויתמר בה, אותו מקרה שני, ברק אמר רבי יוחנן בדוגמה הזאת של מיטה וממון, אז רבי יוחנן מחייב ממון גם אם לא יתרו בו. אבל בה, בדוגמה של שחיטה ואותו את בנו, שחיטה לעבוד הזרה ואותו ואת בנו, אימא מודי לרבי שמעון בן לקיש, הייתי חושב שרבי יוחנן יודע לריש לקיש ששני עונשים בגוף אחד לא עושים צריכה. לכן היה חשוב ללמד גם המקרה הראשון בנוסף למקרה השני, להעביר עמדת רבי יוחנן שגם בזה הוא לא מודה לריש לקיש, ואם לא יתרו בו משום עבוד עשרה הוא כן יקבל את המלכות. במשנה ראינו כמה וכמה דוגמאות, ובין היתר ראינו שחיטת פרה אדומה, זה נקרא פרת חטאת, וגם עוד דוגמה, עגלה ערופה, והמשולשים שאתם רואים מוסברים כאן בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. כתבנו בירור על שתי דוגמאות שבמשנה פרת חטאת ועגלה ערופה, למה נחשבים שחיטה שאינה ראויה. שואלת הגמרא, ופרת חטאת שחיטה שאינה ראויה היא? אנחנו מתמקדים כעת בשיטת רבי שמעון. ברגע שהשחיטה אינה ראויה לפי רבי שמעון, אין איסור אותו ואת בנו. האם זה נכון להגדיר שחיטת פרה אדומה כשחיטה שאינה ראויה? במבט ראשון, וזה מה שהסברנו כשלמדנו את המשנה, אדם שוחט פרה אדומה לא שוחט אותו לשם אכילה. אז מאחר שלא נשחט לשם אכילה, אלא לשם שריפתה, ליצור את האפר שמערבבים אחר כך עם המים לתאר תמי מתים, תמי מת, אז היה נראה בסדר, זה שחיטה שאינה ראויה. האם, אבל אחר שאנחנו נעיין בנושא, אנחנו נגלה שזה לא כל כך פשוט לומר ששחיטת פרה אדומה זה שחיטה שאינה ראויה. והתניא, רבי שמעון אומר, פרה אדומה מטמא טומאת אוכלין, הועיל והייתה לה שעת הכושר. שעת הכושר, רש"י אומר בשורה האחרונה, שעת הכושר לאכילה, אף לעצמו מי שנשחטה. עכשיו, ואנחנו צריכים להסביר מה זה השעת הכושר. אנחנו ממשיכים לעמוד הבא, פי בית עמוד א', ואמר רבי שמעון בן לקיש, הוא בא להסביר את הנקודה הזאת. אומר היה רבי שמעון, ושוב פעם יש להדגיש שהדיון שלנו הוא בשיטת רבי שמעון, פרה, אותו פרה אדומה, נפדית על גבי מרחתה. אם אדם שחט פרה אדומה על המקום בהר הזיתים שאחר כך שורפים אותה, זה המערכה, מקום השריפה של הפרה אדומה. לפני שהוא שרף אותה, היא כבר נשחטה, ואתה מצאת פרה אדומה יפה יותר, יותר משובחת. מה יעשו? הם יבדו את הפרה ששחטו. אחרי שפודים אותו, מה קורה? אתה יכול לאכול אותו. אז השיטה שעשו על הפרה אדומה זה שחיטה שראויה לאכילה, מאחר שהפוטנציאל הזה קיים, לבדות את הפרה אדומה הנוכחי. אז למה אתה אומר בשמו של רבי שמעון ששחיטת פרה אדומה שחיטה שאינה ראויה לאכילה? התשובה: אמר רב שמעון בר אבא, אמר רב יוחנן, פרת חטאת אינה משנה. היא לא נשנית במשנתנו. נכון, אצלנו מודפס ככה, אבל זה, נגיד, זה בטעות, זה לא צריך להיות שם. עכשיו, ואולי נחזור על הנקודה, מאחר שפרת חטאת, שחיטת פרה אדומה בפוטנציאל מביאה לידי אכילה, שייך בה איסור אותו ואת בנו. עכשיו עוברים לדוגמה השנייה, אותו סגנון קושיה. ועגלה ערופה, לאו שחיטה ראויה היא. אבל כאן צריכים רק להקדים, רש"י בעמוד הקודם, רש"י על המשנה, הסביר בעניין עגלה ערופה למה זה נחשב שחיטה שאינה ראויה, כי היא נאסרת מחיים, היא נאסרה בהנאה עוד לפני שערפו את ראשה. אז עכשיו בוא תשחוט אותו, זאת שחיטה שלא תביא, לא תבוא, לא תביא לידי אכילה, היא כבר נאסרה בהנאה מחיים. כך יש להבין כשקוראים את המשנה. אבל הגמרא בכל אופן שואלת, אתה אומר שעגלה ערופה זה שחיטה שאינה ראויה, ואתנן, נמצא ההורג עד שלא תערף העגלה. עגלה ערופה, כידוע, מביאים אותה במציאת חלל, הרוג בין שתי עיירות, העיר הקרובה מביאה עגלה ועופים את ראשה כדי לספק, נקרא לזה כפרה זמני עד שימצאו את הרוצח ממש. נמצא ההורג, אבל אם מצאו את הרוצח לפני שערפו את הראש של העגלה, תצא ותראה בעדר. אז מה רואים? העגלה ערופה אינה נאסרת מחיים. ואם שחטה אותה, היא תהיה כשרה. אמר רבי שמעון בן לקיש, משום רבי ינאי, עגלה ערופה אינה משנה. כמו שאמרנו מקודם, עניין הפרה אדומה, ככה קובעים שעגלה ערופה לא שייכת למשנתנו, כי באמת עד שעורפים את הראש, אם היו שוחטים אותה, היא תהיה ראויה לאכילה. הגמרא שואלת, ואולי נציין לפני שנתקדם, הסימונים עד המשנה באמצע עמוד, אנחנו רואים מעוינים, ובמבנה שכתבנו בשוליים, תשובת עגלה ערופה אינה המשנה מובא בשם שלושה אמוראים. אנחנו מתחילים פה עם רבי ינאי, הוא זה שאומר עגלה ערופה אינה המשנה, כי לעת עתה נשמע, נראה שעגלה ערופה אינה נאסרת מחיים. אם אינה נאסרת מחיים, כל זמן שלא ערפו את ראשה, אם שוחטים אותה, תהיה שחיטה ראויה לאכילה. וממילא יש כאן משום אותו ואת בנו, בניגוד למה שכתוב במשנה. אז לכן יש להסיק, כמו שרבי ינאי אומר כאן, עגלה ערופה אינה משנה. אנחנו נקשה על זה. הייתכן שרבי ינאי הוא זה שיגיד כך? ואז אנחנו נעבור להצעה חדשה. באמת רבי ינאי לא אמר את זה, אלא ריש לקיש ולא משמי דה רבי ינאי, כאן רשת קיש מביא את רבי ינאי, אבל זה רבי ינאי. אבל בהצעה השנייה ריש לקיש אומר את התשובה הזאת שעגלה הרופא אינה משנה, גם זה התעכל בבעיות עד שנגיע לשמו של רבי יוחנן. הוא זה שאומר עגלה הרופא אינה משנה, כי לפי רבי יוחנן היא אינה נאסרת מחיים, היא מותרת. כלומר, עד שעופים את הראש, אם שוחטים אותה תהיה שחיטה ראויה. נתקדם כעת בגמרא. אחרי ששמענו בשמו של רב ינאי עגלה הרופא אינה משנה, זה באמת שחיטה ראויה היא, הגמרא שואלת, ומי אמר רבי ינאי אחי שעגלה הרופא אינה משנה? ואמר רבי ינאי, גבול שמעתי בה. גבול, כוונה זמן שמהווה גבול או חלוקה בין זמן היתר לזמן איסור. מאימתי נאסרת? מאימתי נאסרת העגלה הרופאה ושכחתי? מה בדיוק הגבול בזמן הזה? אני שכחתי. ונסבין חברי אלומר, ובני הישיבה באו ואמרו, ירידתה לנחל איתן, או סרטה, נחל איתן, זה המקום שהיו עורפים את ראש העגל. הירידה לאותו נחל היא הנקודת זמן שנאסרת. אז רואים שעגלה הרופא כן נאסרת מחיים. ואם איתה של רב ינאי הירידה לנחל איתן או סרטה, לשני היינו יכולים להסביר המשנה וגם מה שכתוב תצא ותראה בעדר, שזה היה משמע שאפשר לשחוט ולאכול אותה, לתרץ, לחלק כך. כאן קודם ירידה, המשנה שציטטנו מוקדם יותר ממסכת סוטה, תצא ותראה בעדר, זה קרה שמצאו את הורג לפני שעגלה הרופא ירדה לנחל איתן. אז אפשר במצב כזה להגדיר שחיטתה כשחיטה ראויה, ראויה לאכילה. כאן המשנה שלנו שמגדירה שחיטת עגלה הרופא כשחיטה שאינה ראויה לאחר ירידה לנחל איתן. אז אם היא קודם ירדה לנחל איתן נאסרה, אז זה שחיטה שאינה ראויה. ממילא לפי רבי שמעון אין כאן משום אותו ואת בנו, וממילא רבי ינאי לא היה אומר דעגלה ערופה אינה משנה, מאחר שהיה יכול להעמיד משנתנו לאחר ירידה לנחל איתן, דאז באמת שחיטתה אינה ראויה, וממילא לרבי שמעון אין בו משום אותו ואת בנו, אז המשנה שלנו בסדר גמור. נמשיך בגמרא. אמר פנחס ברי דרבי עמי, ענן משמי דרבי שמעון בן לקיש מתנינן לה, עגלה הרופא אינה משנה. לא משמי דרבי ינאי, באמת לפי רבי ינאי, כפי שראינו המשנה שלנו בסדר גמור שעגלה הרופא לא שייך לאותו בית מו, כי מדובר באחר ירידתה לנחל איתן. אבל לפי ריש לקיש ראינו המשנה בסוטה שאומרת שנמצא הורג עד שלא תערף העגלה, אפשר תצא תערב בעדר, ואם שוחטים אותה זה שחיטה ראויה, ולכן שייך בעגלה הרופא, היא אינה נאסרת מחיים. וממילא משנתנו שכללה עגלה הרופא כשחיטה שאינה ראויה אינה משנה. קושיה. אמר רב אשי קבינן ברב פאפי קשיה לן, כשלמדתי אצל רב פאפי היה קשה לנו את הדבר הבא. מי אמר רבי שמעון בן לקיש אחי הייתכן שריש לקיש יגיד שהעגלה הרופה אינה נאסרת מחיים? ושוב פעם, אם היא נאסרת מחיים, כי ברגע שמפרישים אותה כעגלה הרופה, היא נאסרת. עכשיו, תבוא, תשחוט אותה, זה שחיטה שאינה ראויה. אם היא שחיטה שאינה ראויה, אז היא כן שייך למשנתנו. ועכשיו, האם ריש לקיש אמר שהיא אינה נאסרת מחיים? והיתמר, ציפורי מצורע, ממתי נאסרים? בלי להיכנס לפרטי פרטים, רק שנציין שהמצורע בסוף תקופת התומה שלו, הם מביאים שני ציפורים, אחד שוחטים ואחד משחררים. לפני ששוחטים אחד מהציפורים האלו, אז הם אסורים בהנאה. מאימתי הם נאסרים? רבי יוחנן אמר משעת שחיטה, ורבי שמעון בן לקיש אמר משעת לקיחה. משעה שקונים אותם עד ששוחטים אחד מהם, עד אז הם אסורים בהנאה. ושוב פעם, לפי ריש לקיש, משעת לקיחתן. ואמרים להם, הייתה מדרבי שמעון בן לקיש, מאיפה רבי שמעון בן לקיש יודע את מה שהוא אמר? תשובה, גמר, קיחה, קיחה מעגלה עופה, יש לו גזירה שווה. ורש"י מביא את הפסוקים בעניין העופות, כתוב ולקח למתאר שתי ציפורים חיות, בעניין עגלה עופה כתוב ולקחו זקני העיר האי עגלת בקר. ממילא, כמו שרואים הציפורים נאסרו משעת לקיחה, הם כמובן בחיים, אז גם עגלה עופה נאסרת מחיים. אם היא נאסרת מחיים, אז עגלה עופה שייך למשנתנו שהגדיר שחיטת עגלה עופה כשחיטה שאינה ראויה. אז איך אתה רוצה להלביש על ריש לקיש התשובה שעגלה עופה אינה משנה? אלא אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, עגלה עופה אינה משנה. הרי ראינו המשנה בסוטה שאומרת שאם מוצאים את ההורג עד שעה, עד שלא ערפו את ראש העגלה, שאז באמת היא נאסרת, אבל עד אז היא לא נאסרת. אם היא לא נאסרת, היא אפשר שוב פעם בפוטנציאל לשחוט אותה, אם שוחטים אותה תהיה ראויה לאכילה. אז מה זה, מה עושה העגלה העופה במשנתנו שמגדירה את זה כשחיטה שאינה ראויה לפי רבי שמעון? אז לכן רבי יוחנן אומר, עגלה העופה אינה משנה, היא לא שייכת למשנתנו. עד כאן שיעורנו להיום.